היום יום שישי, אז מה לומדים ביום שישי? כל נושא שהוא. אז הפעם חשבתי שללמוד נושא שאין לו שום קשר לפרשת השבוע, לפחות לא באופן גלוי, אבל הוא נושא חשוב, אחד הנושאים המוזכרים בספר לנבוכי הדור מאת הרב קוק. והנושא הוא היחס בין אמונת החידוש לבין דעת הקדמות. למה הכוונה? כמפורסם, הפילוסופים היוונים טענו שהעולם קדמון, ואילו היהדות אומרת שהעולם נברא, מחודש. השאלה, מדוע זה חשוב? אומר הרמב״ם, כלומר, למה זה חשוב הקדמות? מה אכפת לנו שהעולם יהיה קדמון? אומר הרמב״ם, משום שלפי שיטת הקדמות לא ייתכנו הניסים. הניסים הם בלתי אפשריים, כי הטבע הוא קבוע ועומד, בעוד שלפי אמונת החידוש, אז בהחלט ייתכן שהקדוש ברוך הוא יעשה שינויים בעולמו. זה אחת הסיבות, יש עוד כמה סיבות שנמנו במורה נבוכים, מדוע צריך להעדיף את אמונת החידוש על פני אמונת הקדמות. אבל הרב קוק כאן בטקסט שאנחנו עומדים לקרוא, יסביר שאפילו לפי שיטת הקדמות יש מקום לתורה, מצוות, ניסים וכו', אם אנחנו נבין את זה באופן קצת שונה מאיך שהבין זאת אריסטו. עד כאן המבוא. מכאן ואילך הטקסט. אומר הרב שהאדם נברא בצלם אלוהים, זהו יסוד התורה. כלומר, על מה בעצם מדברת התורה? התורה מדברת על זה, מתחילה בזה, שאלוהים ברא את העולם, ושאת האדם הוא ברא בצלם אלוהים. זה פחות או יותר הקצוות של הסיפור של מעשה בראשית. אם כן, יש משמעות גדולה לעובדה שהאדם נברא בצלם אלוהים, זה משנה את כל היחס שלנו אל המציאות, אל האדם, אל העולם. אומר הרב, מה זה הצלם? עיקר הצלם הוא החופש הגמור שאנו מוצאים באדם, שעל כן הוא בעל בחירה. טוב, זה באמת שאלה לא פשוטה. נחלקו בזה גדולי ישראל, מהו התוכן של צלם אלוהים? זה, אתה אומר שאדם נברא בצלם. מה זה אומר? לפי הרמב״ם, עיקר העניין של צלם אלוהים זה שהאדם יש לו יכולת השגה. השגה ודעת השם. הוא יכול להגיע לדעת אלוהים. לכן זה נקרא שהוא נברא בצלם אלוהים. לעומת זה, חכמי ישראל היותר מאוחרים, למשל הרמח"ל, הסבירו שעיקר העניין של צלם אלוהים זה שהאדם הוא בעל בחירה חופשית, ושבזה הוא שונה מכל הבריאה כולה, שכל הבריאה כולה נתונה לחוקיות ברזל, ואילו האדם הוא מעל החוקיות הזאת. זה החידוש העיקרי. ואז, ולמה זה נקרא צלם אלוהים? כי גם הקדוש ברוך הוא חופשי. גם הוא לא משועבד לשום חוק של הבריאה או של עצמו אפילו. אז לכן הוא אומר, עיקר הצלם הוא החופש הגמור שאנו מוצאים באדם שעל כן הוא בעל בחירה, ולולא הבחירה לא היה מקום לתורה, כי דברי הרמב״ם מלכות תשובה. אם אתה אדם אומר שהאדם איננו בן חורין, אז איפה יש מצווה, איפה יש עבירה, לא שייך בכלל. כן, הרי האדם מתנהג לפי חוקים שמכריחים אותו להתנהג כפי שהוא מתנהג, לכן לא שייך לדבר על שכר ועונש, לא על תורה ולא על מצווה ועבירה. אם כן, הבחירה הוא יסוד התורה במעשה. והידיעה שהאדם הוא עשוי בצלם אלוהים, אם כן, הרי זה בא ללמד ששלמות החופש הגמור מוכרחת להימצא בעצם השלם האמיתי יתברך שמו, הוא היסוד העיוני של כל התורה כולה שכל המעשים נסמכים עליו. זאת אומרת, הבחירה החופשית של האדם משתלשלת מזה שהקדוש ברוך הוא גם חופשי. אם הקדוש ברוך הוא חופשי, זה מסתדר יפה מאוד עם אמונת הבריאה, החידוש, לא מסתדר עם אמונת הקדמות, כי אמונת הקדמות מחוברת להכרח. טוב, אלה הדברים מאוד מאוד מתומצתים, אבל אני חושב שהם ידועים, פחות או יותר. ומי שליבו לב אדם באמת, הוא משכיל אל הדרת החופש, ורואה בעין שכלו, איך כל המערכת השלמה האנושית הולכת רק כדי שיבוא האדם לחופשיותו הגמורה, לא ימצא בעצמו ספק שזה הצד העליון של השלמות, אי אפשר כלל שיהיה נעדר ממחויב המציאות יתברך, מצד הכרח תנאי השלמות המוכרח. כלומר, אם אתה אומר שבאדם החירות היא מעלה, קל וחומר שאצל הקדוש ברוך הוא צריך שימצא החופש הזה. לא כמו הפילוסופים שרואים באלוהים איזה סוג של גלגל במכונה. זהו עומק האמת שבתורה ולימודיה, שכל דבר מיוחס לרצון השם יתברך. והולך בדרך השם ומפיק רצון מהשם, שלא כמידת הפילוסופיה, שמוצאת חוקים מוכרחים בכלל המציאות, וחפצה לייחס צד הכרח לשם יתברך. כלומר, אפי הפילוסופים, אלוהים גם הוא נתון לחוקים. הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. מה אתה אומר? חשר מה? נכון, נכון. נכון. אז זה בדיוק השיטה של הפילוסופים. אבל הוא אומר, אדם שיש לו לב אמת, לב אדם באמת, לא יוכל להשלים עם עמדה כזאת. לא ייתכן לכלוא את אלוהים בחוקיות. ומה שאומר כן, שלא כפילוסופיה שמוצאת חוקים מוכחים בכלל המציאות וחפצה לייחס צד הכרח לשם יתברך, והם נוטלים בזה זיוו של עולם והדרו. זה מין עולם זה, עולם שהיא רק מכונה. והנה, הבנת היחס של כל המעשים לרצון העליון יתברך, אפשר להבין בשני ערכים שהם זה למעלה מזה. שהאחד הוא מוכרח, ובהדרו אין מקום לכל שלמות מוסרית באמת, והשני רק השקפה זקה, ואפשר לעולם המוסרי שיתקיים גם בלעדו. טוב, זה צריך להבין מה מכריח אותנו לייחס את כל המעשים לרצון של הקדוש ברוך הוא. מה? כן. מה? מה אתה אומר? נו, ואז מה? יום. כל בעל חירות יכול להחליט להגביל את עצמו. אבל זה החלטה. רצונית. זה לא דבר שכפוי עליו. כלומר, גם כשהקדוש ברוך הוא עשה את סוד הצמצום, הוא לא היה מוכרח לעשות אותו. כן? אלא ברצונו. עכשיו, עד כאן הניגוד. כן? כלומר, הניגוד בין מצד אחד התורה, מצד שני הפילוסופיה, בין הרצון לבין ההכרח, בין החידוש לבין הקדמות. בסדר? עד כאן ההבדל. עכשיו, הרב קוק, דרכו, יעשה פיוס בין שתי הדעות. יחבר ביניהם. הסיבה שקדמות העולם הוא דבר שמנגד לכל התורה כולה. למה בעצם? למה אתה אומר שהרעיון שהעולם קדמון סותר את כל התורה כולה? כבר כתב הרמב״ם, שאינו כן מצד שהוא נגד הוראת הכתובים לבד. שאם היה אפשר לכל מגמת התורה להיות עם הקדמות, היה מקום לפרש הפסוקים בדרך צורה, כדרך שנעשה עם ההגשמה הנראית מפשטי הכתובים, בייחוד אם היה מכריח לזה מופת. כלומר, אומר הרמב״ם, אל תגידי שכתוב בתורה שהעולם מחודש. אפשר להסביר את הפסוקים איך שרוצים. ואם היה לנו הכרח להסביר שהעולם קדמון, אז היינו מסבירים את פסוקי התורה באופן הזה, בדיוק כמו שעשינו לגבי כל הפסוקים שמורים על הגשמת האלוהות, שאת כולם אנחנו מסבירים כמשל, לא קרה כלום. אז זה לא הסיבה, כן? זה לא בגלל שזה כתוב בתורה שאנחנו לא מקבלים את אמונת הקדמות. אמנם דבר העיקרי שהוא סותר את כל התורה כולה, מפני שהקדמות הוא מחובר אל החיוב, ועם החיוב אין מקום ליכולת ולא לניסים ולא לשכר ועונש. אמנם כל זה אינו נמשך כי ממושג הקדמות הצער שהיה לאריסטו, שהעולם וכל אשר בו כמו שאנו רואים אותו לפנינו, לדעתו הוא קדמון, ולא שר ולא יסור מתכונתו, והכל בא מהתחייבות השכל העליון. כלומר, אם אתה שואל את אריסטו, מאיפה נולדו בני אדם? תהיה התשובה, נולדו מהבני אדם שקדמו להם. ובני האדם שקדמו להם, מאיפה הם באו? גם כן, מבני האדם שקדמו להם, וכך עד אינסוף. זו התפיסה שהייתה מקובלת באותם הימים אצל הפילוסופים. בימינו, זה לא מחזיק מעמד. כן, כלומר, היום לא תמצא איש מדע אחד שיקבל את העמדה הזאת. אלא יש הסברות כיצד הופיעו החיים בעולם, תורת האבולוציה, תורת המפץ הגדול וכדומה. כלומר, הנחת היסוד של המדע היום שהעולם משתנה. אם הוא משתנה, אז הוא יכול להשתנות בכל מיני כיוונים. זה מה שהרב כאן רומז. אמנם לפי הדרישות החדשות, דרישות הכוונה מחקרים, לפי המחקר החדש, כבר נודע למדי שלומר על העולם המלא עם צביונו, שכן היה לנצח קדום, הוא איוולת. והשינויים שנעשו על הבריאה עצומים מאוד. כלומר, אם אתה לוקח את זה לזמנים ארוכים ביותר, אז אתה רואה שהעולם כמו שהוא היום, הוא לא מה שהוא היה פעם. אם הוא לא מה שהוא היה פעם, יכול להיות גם שגם מה שהוא היום לא יהיה. ודאי שלא יהיה. בזה נוכל להרחיב הדבר של החיוב, ולומר שגזירת החוכמה העליונה מחייבת את המציאות הרוחנית והגשמית, עם כל מכשיריהם, ועם כל הפרטים הקרובים והרחוקים, להביא את המציאות כולה המוטבעת והמורגשת והמושכלת, ובכלל גם שכל האדם ורצונו, דעותיו ומידותיו ונטיותיו, אל תכלית התיקון והשלמות. כלומר, אתה יכול להגיד שיש הכרח, ההכרח הוא לא רק הכרח חומרי, שחייב להיות שהתפוח ייפול מן העץ. לא. אלא יש הכרח רוחני כללי גם כן, הכרח מוסרי גם כן. ויש איזה מין הכרח שהעולם יגיע, וגם האדם בכלל זה, לידי שלמותו. ואז, וכיוון שלזו השלמות צריך הדבר, שיהיה נשפע מהשכל העליון אור מדע אלוהי של נבואה, והנהגה מסודרת, שפועל אדם ישלם לו וכאורך איש ימצאנו, ושכלול מסודר בסידור אלוהי בעם אחד היותר מוכשר, כלומר עם ישראל, ולהמשיך עמו מקרים רבים ושונים שיפעלו כולם להוציא אל הפועל את היחס הנכון של העם ההוא עם כל האנושות והמציאות. ומתוך כך תחייב החוכמה העליונה להכניס במסורת השכר והעונש, המביא לשכלול הרוח האנושי, גם את כל הדברים שמחזקים את רוח העם הזה ומחלישים אותו. כלומר, אתה יכול להגיד, יש הכרח, אבל ההכרח הוא כולל, הוא הכרח שתהיה נבואה, הכרח שיהיה עם נבחר, הכרח שהעם הנבחר הזה ישפיע על כל האנושות, יש הכרח שיהיה גם שכר ועונש כדי ליישר את דרכיו. כל הדברים האלה הם הכרח. אם הדברים האלה הם הכרח, אז אין סתירה בין החיוב לבין כל האמונות של היהדות. מה? לא, קדמות, לא, בחידוש העולם. קדמות העולם, למשל, מה שהפילוסופים טענו שהעולם קדמון, זה בגלל שהם ראו שהעולם מתנהג על פי חוקיות. אז אם העולם מתנהג על פי חוקיות, גם שורש המציאות הוא על פי חוקיות. שום דבר לא ישתנה. אומר הרב קוק, זה הנכון לפי התפיסה של הקדמות בצורה המצומצמת שלה, כמו שאריסטו תפס. אבל אם אנחנו נלך לפי המדע החדש, אין באמת סתירה מהותית בין הקדמות לבין כל התורה כולה. זה מה שהוא אומר כאן. עם זאת ההרחבה, אין דבר המתנגד לתורה, גם עם ציור החיוב. אז למה אנחנו מתעקשים שהעולם מחודש? אז כאן הרב נכנס, אלא שעומק השלמות המדעית מחייב לייחס הכל לרצון חופשי. זאת אומרת, אם אתה אומר, אז נכון, כל התורה כולה היא אפשרית, אבל רק את אלוהים עשית משועבד. לכן הוא אומר, זה משהו שקשה לקבל, כי אי אפשר כלל שהצד המעולה שבשלמות המושג, גם לכל משיג שלם בדעת, יחסר מהשלם האמיתי. כלומר, אם אתה רואה שהחירות של האדם זה דבר שהוא מעלה, איך תחסר את המעלה הזאת מהקדוש ברוך הוא? שחיוב שלמותו הוא חיוב מציאותו. וממנו נמשכת כל שלמות וכל מציאות. לכן, זאת הסיבה שאנחנו בכל זאת ממשיכים לדבוק באמונת החידוש, לא בגלל שהקדמות סותרת את התורה, אלא בגלל שהקדמות סותרת את המעלה העליונה של החירות מהבורא. ודע, שאפילו יסוד התפילה וכל פרטיה כמו יתרון תפילה על תפילה, והחשיבות היתרה לתפילת הצדיקים, גם כן, אינה נצרכת לשלילת חוק החיוב, כשיבוא בתכלית הרחבתו. דהיינו, שנאמר, שהחוכמה האלוהית, או אמור, השם יתברך, כפי מה שתרצה, מחייב מצד מציאות שלמותו, שבכלל השתלמות כל היצור תשתלם הנפש האנושית, ואם כל חופשתה תהיה אורגת בפועל ובכל עוז רק אל הטוב והיושר. על כן אי אפשר כלל שלא יהיו מוכנים כל האמצעים המשכללים זו התכלית. על כן הסיבות מורכבות באופנים כאלו, שהתפילה על ידי מה שנוטלת חלק בשכלול הרוח תספרי. כלומר זה שהתפילה מועילה, זה אפילו יכול להסתדר גם לפי שיטת החיוב. למה? כי יש הכרח שנפש האדם תשתלם, ולא ייתכן שנפש האדם תשתלם אם תפילתו לא מועילה. לכן יש הכרח שהתפילה תועיל. וכיוון ששכלול הרוח תובע להיות עורג אל השלמות האלוהית בכל לב הנפש, והיות התפילה פועלת, וביותר תפילת ישרים, וממשיך את הנפשות אל הטוב והיושר, על כן תחייב גם כן החוכמה האלוהית שחוק זה נמצא. עם כל פרטיו וסעיפיו דקים מן הדקים. אז לכן, אפילו תפילה, אנחנו יכולים לסדר את יעילות התפילה, יחד עם אמונת ההכרח. אבל זה גם לא נכון, למה? אמנם ההכרה האמיתית של המשקיף אל הוד השלמות, יכיר שהחופש השלם ראוי להימצא אצל השלם האמיתי, שזה הקדוש ברוך הוא, ואז תהיה תפילתו פעולה טבעית ביותר, ועם הידיעה שכל הפרטים שמשתנים אינם בחוק האלוהים, כי אם בערך הנבראים המשתנים, ידע להפיק רצון מהשם וללכת בדרכיו בלב תמים. כן, הרב מוסיף את הכוכבית, שאתה לא משנה את הקדוש ברוך הוא, אתה משנה את העולם על ידי התפילה. ותימשך מעלת הביטחון ואהבה נאמנה לשם ברך, מטבע הנפש התאורה מוכנת להאיר באור האמת. בעצם מה עושה כאן הרב? עושה עבודה דומה לזו של הרמב״ם במורה נבוכים. שהרמב״ם תמיד משתדל לבסס את האמונה על המינימום ההכרחי. ולכן, אומר הרמב״ם, האמונה, למשל, שיש אלוה, איננה צריכה להיות תלויה באמונה שהעולם נברא. למרות שזה נכון שהעולם נברא, אבל הוכחת מציאות השם איננה תלויה בזה. בניגוד לרבנו סעדיה גאון, שסבר שהוכחת מציאות השם נובעת מהוכחת האמונה בחידוש. אומר הרמב״ם, אתה תולה אמונה באמונה וזה חבל. אתה תולה את האמונה במציאות השם בזה שהעולם מחודש. ואם פתאום תחסר לך הוכחה שהעולם מחודש, תחסר לך הוכחה למציאות השם. לכן אומר הרמב״ם, בוא ניקח את הנחת היסוד של העולם קדמון בתור יסוד לאמונה בשם. אחר כך, אחרי שהוא הוכח שהשם קיים, בין אם תאמר שהעולם מחודש, בין שתאמר שהעולם קדמון, אז יבוא הזמן לדון אם העולם מחודש או קדמון. אז גם פה הרב קוק אומר, בוא לא נתלה את כל האמונה של היהדות ויעילות התפילה וכל הדברים המסתעפים מזה, בוא לא נתלה את זה בזה שבהכרח הקדוש ברוך הוא חופשי. אפשר גם אם נאמר שיש חיוב קדמון, נוכל גם כן להעמיד את כל התורה כולה אם אנחנו מרחיבים את המושג של הקדמות לכל האופנים, לכל המרחבים שתלויים בזה. יחד עם זה אומר הרב, אבל ברור שמכיוון שאנחנו רואים מעלה בחירות, לפחות אצל האדם, אז בוודאי שלא נחסיר את המעלה הזאת מהקדוש ברוך הוא. הנה, זו אחת מהדרכים שהרב פיתח בספר לנבוכי הדור, כמין מורה נבוכים חדש לדור החדש. רבי חנניה, בן הקשה.